כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום, מאיה סלע, מה שלומך?
מצוין, מה העניינים?
בסדר גמור, אנחנו פה בפודקאסט הספרות החדש שלנו, בכאן תרבות, עם העורכת שירי לב-ארי.
היי שירי.
מה העניינים?
ושלום לך יובל אביבי.
שלום, שלום.
על מה אנחנו מדברים בעצם היום?
קודם כל אנחנו נציג את עצמנו למאזינים ונגיד להם שאנחנו הולכים לעשות פודקאסט ספרות שיהיה מגזין ספרות קצת אחר, אני מקווה, ואת מקווה אולי.
קצת אחר.
ובו אנחנו נריב לא מעט וגם נצחק ונשתולל.
נריב איתך זה לא כזה סיפור.
לא סיפור מסובך, מעצבן.
מעצבן.
גם את מעצבנת.
אבל
את מעצבנת
צודקת.
אותי בדיוק איך שאני אוהב את זה. כן, זה מה שמעצבן, שאת כל הזמן צודקת ואני תמיד טועה. צעד ראשון ורדיקלי של פלטפורמה לריב עליה, הדבר הגיוני היחיד בעצם כשעושים פודקאסט ספרות, זה פוליטיקה.
נכון.
אז אנחנו נדבר עם ישי שריד, הסופר שכתב את ספרו השלישי והפוליטי.
לספר קוראים השלישי, זה לא ספרו השלישי.
נכון,
לספר קוראים השלישי. על חורבן בית שלישי.
נכון, נדבר איתו על ספרות פוליטית בפרס ספיר, שלשם הגילוי הנאות, את היית שופטת בו.
נכון, אני חושבת שיש לו המון טענות אליי.
אנחנו נשמע אותן.
אני אתאפק ואני לא אגיב לטענותיו.
נשמע מה הוא אומר. נדבר גם עם...
ננסה להיות אלגנטית, כן.
את תמיד אלגנטית. נדבר גם עם עורך מדור הספרים במקור ראשון, בעיתון מקור ראשון, דוקטור שמוליק פאוסט. נדבר איתו על ההיעדר המפתיע של ספרות בעלת אתוס ימני במציאות הפוליטית של ישראל של היום. איפה זה בעצם הדבר הזה? חסר לי. ונדבר על השערוריה האחרונה בביצה ספרותית, שזה גם היא פוליטית למדי, בעקבות פרסום ספרו החדש של מנחם פרי, שב עליי והתחמם, בהוצאת הספרייה החדשה.
סוף את האצבעות.
ונקנח עם רונה שפייזמן שתדבר על רומן רומנטי, נראה אם יש שם זווית פוליטית גם כן, אפילו ברומן רומנטי.
טוב, האמת היא שכל העניין הזה עם הפוליטית, אנחנו בתוכנית ספרות, כן? אז כשאומרים פוליטיקה צריך להסביר מה זה פוליטיקה. אנשים חושבים שלא יצפו שאני אדבר על ביבי.
לא נדבר על ביבי.
ומירי.
לא נדבר על מירי.
זה בכלל לא מה שאנחנו אומרים כשאנחנו מדברים על פוליטיקה.
אנחנו אולי נטבול את הרגל בצורה זהירה בביצה הפוליטית הזאת, ונטען באמצעות סטטוס ספרותי מפייסבוק, שאפילו ההחלטה איזה ספרים לקרוא היא החלטה פוליטית.
אוקיי, מה, איזה סטטוס?
אז אני אקריא את הסטטוס של הסופר מתן חרמוני, שלאחרונה הוציא ספר, קרבת דם, בהוצאת כתר. הסטטוס שלו היה קצר מאוד, הוא כתב, קנו כחול לבן, זהו.
מכונות כביסה?
דומה. ליד זה הופיעה תמונה של רשיבות רבי המחר.
כן.
ובא ברשימה הזאת מתנוסס הספר שלו במקום העשירי, כשהוא בעצם נציג בודד ודי עצוב של הספרות העברית, תשעת המקומות הראשונים של ספרים מתורגמים. ואני לא יודע, יכול להיות שהשבוע הזה מאוד מקרי.
לא, לא, זה לא היה מקרי. זה ככה כבר הרבה זמן, זה נכון? ואני מכירה הרבה אנשים שמכריזים בגאווה רבה שהם לא קוראים ספרות ישראלית.
אחד מהם, דרך אגב, הוא בני ציפר בארץ.
ידידנו.
ידידנו, איש יקר.
מאוד.
שבסוף ינואר פרסם רשימה שבה טען שפיצח את החידה הזאת, למה ישראלים לא קוראים ספרות עברית, בעקבות קריאה בספר של הפילוסוף דלז פסקל, והוא טוען בגדול שהסופרים הישראלים רציניים מדי.
אני חושבת שזה מאוד מעניין שאדם שעורך את מוסף התרבות והספרות של הארץ, מכריז שהוא שונא ספרות עברית, אבל בוא נשמע את הטיעון שלו. מה הוא אומר?
הוא אומר בעצם שהסופרים שכותבים בעברית לא מבינים שהספרות היא רק הסחת דעת נעימה, איזה סוג של בידור. ומתעקשים, ואני אצטט אותו, במקום לספק לך מסע יפה, מקים על ראשך בפעלולים אקספרימנטליים ובפטישים של שואה וכיבוש.
טוב, בני ציפר בשנים האחרונות בהחלט מעדיף לחם ושעשועים על כל דבר אחר, אז זה לא מפתיע שזה מה שהוא אומר. ואפשר גם להגיד אותו דבר על רק הפוך, על העיתון שבו הוא כותב, הארץ. זה הטענה הרי של כולם נגד הארץ, שהוא כל הזמן מתעסק בכיבוש.
נכון.
וכיבוש, והכל כיבוש. אז טוב, נו. אז זה טענה ניהליסטית. אתה מסכים איתו, אני מבינה.
יש טענה בסיסית. ו... את יכולה עד מחר להגיד שהיא לא נכונה ושזה לא בסדר שעושים את זה, אבל הישראלים לא רוצים להתעסק כל היום בספרות שואה ובספרות כיבוש ובדברים רציניים. הם רוצים להיות, ואנחנו רואים את זה גם ברחוב, וזה בסדר, הם רוצים לחיות את החיים שלהם. הם רוצים לקרוא על רומנים במשפחה. הם רוצים לקרוא על החיים שדומים לחיים שלהם, שהם חיים.
ידידי, אתה לא חי בשוויץ. הם רוצים והם רוצים והם רוצים, אז שיאגרו, כאילו, שילכו לחיות במקום אחר. אנחנו חיים במקום שיש בו המון עניינים והמון בעיות, והרעיון שסופר לא יכתוב על המקום הזה הוא פשוט מופרך. אני חושבת שצריך לכתוב יפה, תמיד צריך לכתוב, הכתיבה צריכה להיות טובה. זאת אומרת, ציפר מערבב פה שני דברים. זה צריך להיות כתוב היטב, זה לא מספיק שתכתוב על הכיבוש, אבל להגיד, למה אתם כל הזמן כותבים על הכיבוש? למה? כי הוא קיים,
אוקיי.
ואנחנו צריכים לדבר עליו.
אין שום בעיה.
בין אם אנחנו מסכים, רוצים...
הוא לא מופיע, הכיבוש, בפריימטיים של ערוץ 2. ובגלל זה אנשים צופים בין השאר בפריימטיים של ערוץ 2. הסופרים יכולים לכתוב על מה שהם רוצים, אבל השאלה היא האם הם רוצים גם שהאשכרה יקראו אותם, שהקהל הרחב יבוא בהמוניו.
אתה לא צריך לחשוב על, על מי יקרא אותך כשאתה כותב ספר. זה אחרת, מה, אתה, זה טלוויזיה. אתה לא יכול להתחרות בטלוויזיה.
זה מאוד אוטופי מה שאת אומרת, אבל אם אתה רוצה גם לרדת על המקולת אחרי שכתבת ספר ולשים את ה-590 על הקוטג', אז אתה לא צריך לחשוב.
אתה לא תתפרנס מספרים, תשכח מזה, שלום לכל הסופרים, אתם לא תתפרנסו מזה. כל הסופרים, גם הגדולים ביותר שלנו, עבדו, וגם אתם צריכים לקום בבוקר וללכת לעבודה, ובלילה לכתוב ספרות ממש טובה.
זה טוב ויפה, כל מה שאני אומרת. אגב, התפרנסות, זה מוביל אותנו ישר אל ישי שריד.
יפה.
חלק מהסופרים מתפרנסים בין השאר מפרסים, שזה דבר חשוב, ובין השאר פרס ספיר, שהוא פרס משמעותי, במיוחד מבחינה כלכלית.
אתה מסתכל עליי במבט קצת מאשים.
אני לא יודע למה.
אוקיי.
ופרס ספיר, באופן מסורתי, סוחב על גבו שעוריות. גם בפרס ספיר האחרון שכאמור את שפטת בו והיא תרמת לשערוריה והסופר ישי שריד שהיה מועמד ברשימה הארוכה של 12 הספרים לא צלח את הדרך לרשימה הקצרה של 5 הספרים המועמדים לפרס
וטען שזה פוליטי. הוא טוען שזה פוליטי.
הוא טוען שאתם השופטים בחרתם ב5 ספרים שבמובהק אינם פוליטיים ואנחנו נדבר עכשיו עם ישי.
שלום ישי שריד.
שלום ישי.
אלן, בוקר טוב.
היי שי, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
בשמחה.
יש לנו שאלה קצת פרובוקטיבית ככה כדי להתחיל.
כן.
כי השאלה הנשאלת היא האם באמת הישראלים לא רוצים אולי לקרוא ספרים פוליטיים, ואולי תשתף אותנו באיך הלכו המחירות של הספר. האם הישראלים רצו לקרוא את הספר?
תראה, במקרה של השלישי הוא גם נמכר יפה מאוד, והוא גם היה ברשימת רבי המחר, על אם יש לזה חשיבות כלשהי, אז, אז הוא היה שם וכמה שבועות טובים.
אוקיי.
הוא גם, אתה יודע, פוליטי זה עניין של הגדרה, הוא ספר, אני מכנה אותו טרגדיה יהודית.
כן.
נכון שהוא נוגע בלב ובקרביים גם של הקורבנות שם וגם שלנו. אבל הוא לא ספר שמתרחש בדיוק היום, יש בו אלמנטים של היום אם אתה רוצה, יש בו... אליגוריות למצב היום, אבל כן, הספר הלך יפה מאוד.
אבל הספר...
הוא, זה... מתחיל, הוא גם מתחיל דרכו, כי עכשיו הוא יתחיל להתפרסם בעולם, ועוד שפויות לא עלילות.
לאיזה שפות הוא תורגם? רק שנדע.
הוא אמור לצאת בצרפת השנה, וגם באיטליה, ואחרי זה בשפות נוספות.
וואו, אוקיי.
אבל הספר מדבר על סיטואציה שלפחות... חלקים ניכרים, לפי סקרים שונים באתרים מסוימים שאנחנו קוראים, מעוניינים בה, מעוניינים הישראלים, לפחות חלק ניכר, מהם בהקמת בית המקדש השלישי.
תראה,
כן.
אחד הדברים המעניינים שקרו, שנוצר דיאלוג מעניין ביני לבין האנשים שרוצים להקים את המקדש.
כן.
ואני משוחח איתם, הם מאוד שיבחו את הספר על הדיוק שבו.
אבל הם חשבו שהוא שמאלני.
לא, בוא, הם מאוד סמכו, תראה, זה עניין מורכב, כי אמרו לי אנשים, אתה עשית להם שירות עם הספר הזה, הכנסת את זה למיינסטרים של התרבות הישראלית.
קיבלת התקפות גם משמאל.
לא התקפות, אלא אמרו לי, זה מה שעשית. למשל, עם יהודה גליק, הופעתי 3-4 פעמים בכל מיני מקומות בארץ, בבניין בית המקדש. והם אומרים לי, תשמע, הכל נכון, רק החזון השמאלני הקודר שלך הוא לא יהיה, הכל יהיה נהדר, יהיה מקדש, נקריב קורבנות והכל יהיה בסדר.
אז בוא רגע נחזור לטענה שטענת בעצם בפייסבוק
ובעיתונות
שבעצם הטענה החריפה שלך זה שאם אני לוקח אותה לקיצון, זה שהסצנה הספרותית בישראל עכשיו מתרחקת מהפוליטיקה כדי לא לעשות גלים. לא רוצה להתעסק עם הפוליטיקה.
לא זה מה שאמרתי. הטענה שלי הייתה, בוא אני אגיד לך ככה, אני באופן כללי בחור פולני טוב. האמת שעשיתי דעות בזה שהגשתי את הספר השנה לפרס ספיר, כי הייתי מועמד בחמישייה לפני כמה שנים עם הספר הקודם של יגאל נעמי. החוויה הייתה לא נעימה במיוחד, אבל התפתיתי. אני אשם בזה, גם לסכום לפרס היפה, וגם לפרסום שבא איתו וכל זה, ואמרתי, יאללה, נלך.
אפשר להבין את זה, כן.
כן, טעות אבל. טעות
למה אבל, ישי? למה זו טעות?
כי הפרס הזה הוא לא פרס מכובד. הוא לא מכובד בשום צורה. זה לא פלא שטובי הסופרים שלנו לא משתתפים בו. זה קצת פרס לקיביצרים, ואני סיימתי עם להיות קיביצר.
אוקיי, והטענה הפוליטית המדויקת שלך מה הייתה?
עכשיו תראה, אני קמתי בבוקר אחרי שראיתי איזה ספרים עברו מהעשירייה לחמישייה, והאינסטינקט שלי הוא היה לבלוע את זה בשתיקה ולהמשיך בחיי. אני גם לא תלוי בזה מבחינה כספית לשמחתי, ואני לא חייב את זה. ואז אמרתי, סליחה לביטוי קיבינימט, אני, יש לי ערכה על הספר שלי שהיא מאוד אובייקטיבית, כן, אבל בכל זאת.
כן.
ספר שזכה בפרס ברנשטיין דרך אגב, קיבל ביקורות מצוינות וכל, גרסתי שלפחות בחמישה הוא צריך להיות. ואז הסתכלתי גם על המאפיין של נכנסתי קצת יותר לעומק וראיתי שהחמישייה היא בעיקרה מדברת על דודה ג'ניה, בנותיה ונכדותיה.
אוקיי.
אני חשבתי שזה מוזר שאין, לא רק הספר שלי, אלא גם ספרים אחרים, נניח של ערבי ישראלי.
אז רגע, מה הטענה שעומד מאחורי זה?
או של סופר מזרחי, או משהו כזה, קצת רשימה תמוהה.
אבל בוא נגיד את הדברים פני השטח.
אבל מה שאתה טוען זה שזה פוליטי, זאת אומרת ששופטי ועדת הפרס התרחקו מהפוליטי, נכון?
תראי, הם התרחקו, בוא, הדינמיקה של פרס ספיר היא כזאת, זה פרס שניתן על ידי הממסד, הכי ממסד שיש, ממסד עם כסף. זה פרס בורגני מאוד, גם בהרכב של נניח אנשים שעומדים בראש המפעל ובראש הפרס וכו'. לא נוח במסגרת כזאת לתת פרס למשהו שהוא נראה חתרני או מתנגד וכו'. יותר נוח לתת משהו לפרס לספר שנמצא בקונסנזוס או שלא יעורר גלים יותר נכון. ואני חושב שזה מה שקורה בפרס הזה. ולכן זו דעתי.
אוקיי, בסדר גמור. ישי, תודה רבה לך על השיחה היום.
בכיף.
תודה רבה.
ושיהיה בהצלחה עם התרגומים.
להתראות.
טוב, אני כמובן לא מסכימה לדברים שהוא אמר, עם הדברים שהוא אמר.
לגבי השיפוט.
כן, כמובן שלא. בוודאי שלא. לא נוח לי, זאת אומרת, אני יודע, אני גם חתומה על סודיות, אבל אני גם, אז אני רק אגיד שנגיד הדבר הזה שהוא אמר על הבורגני, דווקא חמישייה שנה, היא הכי אנטי-בורגנית שיכולה להיות, שימון צימר הוא בורגני, ננו שבתאי, זה פשוט, זה אבסורד. באמת, אין שם דבר בורגני, אבל בסדר, לא חשוב.
אבל הטענה שלו, אני שוב חוזר, היא טענה שאפשרית, שהשופטים אומרים מה אנחנו צריכים את הצרה הזאת על הגב שלנו עכשיו.
טוב, אני כמובן שזה הבל הבלים, השופטים לא אומרים את זה לעצמם.
מאיה, הצד השני של הטענה שמפחדים היום לקדם ספרים שנחשדים בנטייה לשמאל, היא העובדה שאין בכלל ספרות ימנית גדולה, ואני לא מתכוון לסופרים ימנים, שברור שיש והם אפילו כותבים יצירות מצוינות, אלא
אפילו,
אלא ליצירות בעלות אתוס, שלא מפחדות לשים במרכז את הנרטיב הימני, כמו שפעם היה על הימין את אורי צבין גרינברג, שכתב שירה ימנית, מובהקת, והיום אנחנו בכלל לא רואים את זה, ואני שואל למה? כי הרי זה ימכור כמו לחמניות ריאות, הקהל ללא ספק נוטה לשם.
כי אתה שמאלני תל אביבי, שאתה לא רואה, זה לא אומר שדברים לא קיימים. אגב, יש את חבורת משיב הרוח, שזה קבוצת משוררים לאומיים, שיש להם גם כתב עת והכל, יכול להיות שאתה פשוט אינך מוכן לראות את הדבר הזה, הוא אינו קיים בשבילך, אתה פשוט שמאלן.
טוב שאת אומרת את זה, כי הבאתי מישהו שאינו
במקרה לגמרי.
אינו בהכרח שותף לכל העמדות של הפוזיציה הספציפית שלי.
אז בוא נראה. מי זה?
דוקטור שמואל פאוסט, עורך מדור הספרים המצוין של מקור ראשון, והוא יוכל אולי לשפוך אור על התעלומה הזאת. שלום שמואל.
שלום, בוקר טוב.
שמוליק, אלן, אני רוצה לציין פה רגע ש... אלן, שמוסף ספרים, המקור ראשון, אולי זה לא העיתון שאנחנו מאוד מאוד קוראים אותו, אנשים חושבים שהוא, זאת אומרת, הוא ימני, הוא דתי, whatever. מוסף ספרים של מקור ראשון הוא מוסף פשוט מצוין.
מצוין.
באמת, ואני מכירה הרבה אנשים שקונים אותו בשישי בשביל המוסף הזה. וזה בזכות שמולי.
אני כתבתי פעם במקור ראשון. שמולי, תראי אותי ככה, שמאלן יפה. אוקיי,
לי לא נתנו את הכבוד, אבל שמולי, בוא, אני התחנפתי עכשיו. אוקיי, באמת, מוסף מדהים. אז אלן, תודה שהסכמת לדבר איתנו. האם אתה מסכים עם משהו ממה שאמרנו?
אני חושב שהרושם באופן כללי הוא נכון.
אוקיי.
יש אמנם, ולאורך השנים כתבו סופרים רומנים שיש בהם מסרים לאומיים ומאוד יהודיים ושמרנים. ובשנים האחרונות אני חושב שזה באמת יותר מתבטא בכתיבה שכאשר כותבים אותה אנשים סופרות כמו שהזכרת, כמו אמונה אלון,
כן,
או אחרים. אז שם נניח מקום המגורים של, או נגיד אמילי אמרוסי, מקום המגורים של ה של הגיבורים הוא ההתיישבות ביהודה ושומרון, וזה נשמע נורמלי, מקום...
עצם המיקום של זה בעיניך זה הופך
לא,
את זה...
לא, זה העניין הוא שזה, בעצם מה שאתה אומר זה לא, שזה זה הפך לא למובן זה... מאליו. זה כבר
כן,
ברור.
בדיוק, okay. זה לא הופך את זה לספרות ימנית.
כן. Okay.
אני חושב שהשאלה למה אתם מצפים כשאתם אומרים ספרות ימנית.
תראה, כן. אנחנו דיברנו מקודם עם ישי שריד, אנחנו על, על ספרו השלישי שבעיניי, ומה היה כמובן רב הייתי על זה, אבל נעזוב, יש בו אתוס שמאלני מסוים, זהירות, השאיפות הלאומיות שלכם הולכות למוטט אותנו. יש את צל עולם של ניר ברעם שמדבר על סוציאליזם ועל, ועל הקפיטליזם שהיה גם בעיניו במפאי, אבל שימוטט אותנו, והוא רוצה ללכת לכיוון יותר מהפכני רדיקלי משמאל. אלה אתוסים שמאלניים. אני מדבר למה אין, יש אתוס לאומי שהציבור הרחב בישראל דרך אגב מתחבר אליו מאוד, אז איך בעצם לא מספקים לו את הסחורה?
אני חושב, אני אנסה בשלושה כיוונים אני אכל לענות על זה. דבר אחד והידוע הוא שיש מבני כוח, כמו שהם מצויים בחברה, הם מצויים כמובן בתרבות הספרותית ובממסדים שלה.
בוא תפרט את זה, תפרוט את העניין הזה, למה אתה מתכוון בדיוק?
תראה, המדינה בראשיתה, אפילו לפני הקמתה, הציונות והתנועה הפועלית וכן הלאה, השכילו חוץ מלבנות מדינה, גם להקים מוסדות של תרבות וספרות. והבינו את החשיבות של זה, ויש את ספריית פועלים, הקיבוץ המאוחד, והעם עובד, וכן הלאה וכן הלאה, וההוצאות האלה...
אתה חושב שזה עדיין נשאר ב-DNA שלהם?
בוודאי שיש הגמוניה, והגמוניה נוהגת להנציח את עצמה, וזה נמצא שם, ולמרות שאתם מדברים על ציבור ימני, שזה נכון, לפחות כך זה מתבטא בבחירות,
נכון,
כרחב וגדול, התפיסה של, לפחות של, נקרא לזה, סליחה, אליטה הימנית, היא עדיין תפיסה של מיעוט בהקשר הממסדים האלה. זה בולט באקדמיה, זה בולט גם בתרבות ובספרות ובתקשורת.
אז אתה מניח שבעצם יכול להיות שמגיעים כתבי יד כאלה להוצאות שפשוט לא מגיעים, לא מפרסמים אותם?
אני לא יודע, אבל יכול להיות שמראש לא יוגשו כתבי יד כאלה מהחשש. אנשים, כמה שזה נשמע לכם מוזר בעידן של היום, או בשלטון נתניהו, אנשים גם באקדמיה מפחדים על הקידום שלהם וכן הלאה מלהביע דעות ימניות.
באמת?
נשמע הרבה יותר סביר להשמיע באקדמיה.
אז למה אין הוצאה לאור ימנית? תקציבים יש, אנשים מוכשרים יש, שיקימו הוצאה?
קודם כל רעיון טוב, אבל פה אני עובר לנקודה אחרת, שבמודעה מסוימת זה דווקא, כמו שאמרתם, סופרים וסופרות ימניים יש. אני חושב שזה דווקא סוג של תעודת כבוד לזה שהם כותבים ספרות. הם לא כותבים פובליציסטיקה, מאמר לעיתון הארץ או לעיתון מקור ראשון.
נכון.
ולכתוב את ה... ועכשיו השפע הזה, כמו שהזכרתם עכשיו, של השפע של הכתיבה משמאל, בארץ אגב וגם בעולם, ג'ונתן ספרון פויר ואחרים, שכותבים כל הזמן דיסטופיות על מדינת ישראל שהולכת לאבדון היום בנורא חורבן נוראי בעקבות השלטון הימני הבלתי פוסק הזה, וכולם בחרדה איומה ומבקשים את החרדות האלה בספרות.
אתה אומר שזה בכלל הפגנת עוצמה.
אמונה אילון כתבה בראשית הספרים שבהחלט כתבה על ההתיישבות, כמו שאמרתי, בצורה נורמלית, ולאחר מכן היא עוברת וכותבת רומן בהקשרים אחרים על השואה ודברים אחרים, קודם כל כשהגיבור שלה הוא באופן נורמלי דתי. ותתפלו, כשאנחנו מדברים על, על כותבים, הוגים, חושבים מתוך המגזר הדתי-לאומי, שאני חושב שזה בעצם ההארדקור של ציבור ימני שמצפים ממנו לכתיבה,
כן.
ומי שכותבים גם במוסף שלי וכן הלאה, החלק של, במשוואה של הדתי חזק אצלם יותר מהחלק הלאומי. לא בוער להם לכתוב עכשיו איזה פרץ של כתיבה פטריוטית.
אולי גם בגלל שהם פשוט מרגישים, הם ניצחתם, נכון? אתם עושים את שלכם. אין פה התלבטות.
אני חושב שיש איזה הפרדה פה. עושים את שלהם, האנשים הפטריוטים והמתיישבים והלאומיים, עושים את שלהם בבנייה ובשירות בצבא וכן הלאה, מה שהם חושבים נכון. שהוא נכון. עכשיו בספרות, וזה נוגע בכלל לטבע הספרות, מטבע הדברים, אתה אמור לא לכתוב פובליציסטיקה, לכתוב את המקומות שבהם יש לך ספקות וחששות.
אבל רגע, רגע, יש להם ספקות, יש להם ספקות, פינו אותם מהמונה,
בדיוק,
עשו
בדיוק.
את ה... למה אין ספר ימני מדהים על ההתנתקות? זה הרי בסיס הטראומה האחרונה, למה לא כתבו על זה?
זה
איך?
שאלה מצוינת. נכתבו מעט דברים, ואני חושב שזה הטראומה עוד חזקה ועוד נמשכת. בחודש האחרון היא באה לידי ביטוי שוב אצל חלק מהאנשים שהיו מאוד בפנים בהקשרים האלה של הגירוש מגוש קטיף.
בהמונה, כן.
והדברים האלה כנראה לוקחים זמן. זו שאלה מצוינת איך עוד לא נכתבה הספרות, אבל זה חוזר לשני דברים. א', מה שאמרתי על, על הכוחות הפועלים בשוק. כמו קרנות לקולנוע, אתה יודע שאם תכתוב תסריט שעוסק בכיבוש, כיבוש, כיבוש, יש הרבה יותר סיכוי שאתה תכתוב, שאתה תקבל את, את המענק מהקרן, ואתה לא תכתוב עכשיו ספרות על אהבת הארץ.
אתה יודע, זה נורא מעניין.
אני לא בטוח שזה נכון כל כך כבר, אני חושב שזה יותר איזה מין תפיסה כזאת, אבל בוא...
רגע, רגע, אבל תן לי רגע, כי זה ההפך ממה שאמר לנו...
אני מבקש לחדד את זה, בזה שזה לא רק העניין האם ידחוס כתבי יד, והאם אני מפחד או לא כשאני כותב כתב יד להגיש אותו להוצאה. יש צריכה להיות תחושה עמוקה של ביתיות, של נינוחות. אני כותב ממקום... של של הערכה ו, 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 ואהדה וכן הלאה, ומשם אתה כותב את כל ה... נותן לדמיון שלך ולערכים שלך לייצר את הספרות שלך. אני חושב ש סופרים ימניים אין להם עדיין את התחושה, הם מרגישים זרים במקומות
אבל...
של התרבות והספרות, ואתה צודק בשאלה שלך, למה לא להקים הוצאה נוספת?
או יותר מזה, למה לא לעשות את זה ברשת? היה לנו ספר שהוא בעצם יומן של אישה חרדית שהפך לרב מחר באימיילים. באימיילים העבירו אותו, עשרות אלפי אנשים קראו אותו לפני שהוא הגיע.
מה, אסתי ויינשטיין?
כן, לפני שהוא הגיע בכלל...
כן, זה היה יכול להיות, כאילו, אנשים האלה לא...
יש פתרונות טכנולוגיים, אפשר לעקוף את זה, אנשים היום מפיצים את המוזיקה שלהם בשלל דרכים שעוקפות את מבנה הכוח של תעשיית המוזיקה. למה? תפרצו את החומות.
רעיונות טובים מאוד. אני חושב שהציבור הימני והדתי בעיקר הוא בסוג של דילי אחרי אופנות בכלל של כמה שנים, מגיעות אליו באיחור של כמה שנים דווקא בגלל הבסיס המאוד שמרני שלו, ולכן המסעת נפשם של כותבים היא להתקבל ולכתוב ולהוציא ספרם בהוצאות הידועות והמוכרות והאהובות שכולנו גדלנו עליהם, גם אם זה היה ספרות סוציאליסטית, ואגב לא, בחלק מהמקרים לא סותר בכלל, תפיסות סוציאליסטיות, אבל גם תפיסות אחרות, והם רוצים להתקבל בהגמוניה, והם כותבים שמרני, והם רוצים להיכנס למקומות האלה, ועוד לא פרצו, כמו שאגב פובליציסטיקה פוליטית פרצה, כבר קראה את הרשת ואת הפייסבוק וכן הלאה.
טוב, תודה רבה שמולית, זה היה מאוד מעניין. אני מקווה שבתוכניות שלנו בהמשך אנחנו נזכה כן לדבר על ספרות ימנית, וגם איתך עוד אני מקווה שנדבר עוד המון. תודה רבה לך.
תודה אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, שמוליק, יום טוב.
להתראות. יובל, בוא נעבור רגע לדבר על הסערה האחרונה בשדה הספרות.
כן.
שדורסת אותנו.
שנינו יודעים על מה מדובר. אגב פוליטיקה.
סביב ספרו החדש של פרופסור מנחם פרי. שב עליי והתחמם, שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, שבו הוא בעצם משחק בלש, משחק את הבלש פרי, שמנסה לפענח את היחסים ההומו-אירוטיים בין גנסין לברנר.
ובואי נסביר אולי למה זה פוליטי. כי היום מיניות ומגדר זה נושא פוליטי.
אמת.
וכפי שלמדנו בסוף השבוע האחרון, נושא נפיץ פוליטית.
נכון.
מתברר, שגם השדה הספרותי הוא בעצם שדה של פוליטיקה פנימית סבוכה מאוד, עם מחנות ומפלגות וזרוע צבאית
ותאים רדומים
שמתפוצצים ומחתרות, כן.
תראה, מה שקרה זה שפורסמה רשימת ביקורת של אוריאן מוריס במוסף ספרות ספרים של הארץ,
שבו גם אני ואת נכתוב, כותבים מעת לעת.
אולי, נראה, אני מבקשו יפה.
לא, גילוי נאות צריך
נכון,
להיות פה.
אוקיי. הביקורת של אוריאן מוריס הייתה כנראה לא כל כך קלה לנוגעים בדבר.
והנוגעים בדבר, ראוי לציין, זה בעצם מעגלים פנימיים של סצנת הספרות הישראלית, בעיקר בפייסבוק, ובואי נגיד הגיע לפסים אמוציונליים להפתיע.
נכון. יש פה כמה סוגיות. אפשר לנהל את הוויכוח הענייני שמוריס ואחרים גם מנהלים עם פרי.
שמה הוא? בואי תסביר.
שהם אומרים בעצם, מה זה משנה אם גנסין וברנר היו הומואים, אם הם שכבו או לא. כל העניין בספרות זה הספרות, לכו תקראו גנסין וברנר, ואת בבלו לנו את המוח עם רכילות. זה רכילות בעצם, העניין הזה.
ראוי לציין אולי בשביל מאזינים שלא לגמרי מודעים לסוגיה, שמערכת היחסים בין גנסין וברנר, שהם שניהם מאבות הספרות העברית כפי שהיא היום, מראשית המאה ה-20, מערכת היחסים ביניהם בעצם היא נושא מאוד מאוד מוכר בחקר הספרות ובביקורת הספרות. הם היו חברים טובים, ואחרי זה הם רבו ולא דיברו עד יום מותו של גנסין שמת צעיר. ובעצם הטענות לגבי מיניות עמומה של השניים או נזילה של השניים, זה לא טענות חדשות, זה משהו שכבר מדברים עליו הרבה מאוד זמן. זהו, היה חשוב לי להגיד את זה. אבל הקטע הוא שהסערה הנוכחית חשפה משהו שאולי לי ולך מאוד ידוע, כי אנחנו מסתובבים, ואולי המאזינים לא יודעים, שיש פוליטיקה פנימית מטורפת. אולי המילה מטורפת היא לא לעניין, אבל היא משהו מאוד נסער. הטענה נגד אוריאן היא לא רק שהוא לא הבין את הספר, זה הטענה אולי של פרי, אבל יש טענה אחרת, שהוא איזה שליח של מחנה ספרותי, שמנסה לקעקע את המחנה הספרותי שפרי, שהוא אחת הפיגורות המרכזיות בעולם הספרות הישראלי, הוא המנהיג שלה. יש מנהיג אחר, קצת יותר צעיר, הוא רוצה להרוג את האריה הזקן, והוא שולח את החיילים שלו למוסף ספרים של הארץ כדי למוטט את המצודה של פרי. זאת הטענה, כשפרי בעצמו בספר שלו ממשיך ומתקוטט עם יריב אחר שלו, דמיון
פרופסור. נשמע לי נפלא, שקספירי פשוט נהדר.
זה באמת, זה נשמע, למה על זה הם לא כותבים ספרים?
לא, כותבים קצת על אקדמיה.
כותבים על אקדמיה?
ברור. יש ספרות דווקא על זה. תראה, אני לא באה מהאקדמיה, וכל הדברים האלה שאתה מדבר על מחנות,
כן.
זה לא קשור לספרות, אלא לאקדמיה. אני חייבת להגיד שכל אחד מאיתנו, ולא רק, כשאני אומרת מאיתנו, אני לא מתכוונת רק אליי ואליך, מבקרים, סופרים, זה, אני חושבת שהם אנשים עצמאים בסופו של דבר, עם אגו לא קטן, לפעמים באופן מצער, ואני חושבת שהוא גדול מכדי שאנחנו נסכים להיות שליח של מישהו, ומישהו שלח מישהו לחסל מישהו, ואני דווקא אוהבת תיאוריות קונספירציה, אז במקרה הזה
את אוהבת את כל הקונספירציות, אבל אני חוזר לטענה הזאת שאת לא אוהבת של הלא מודע.
לא מודע, פשוט אפשר להתווכח איתה, לא מודע, לא מודע, נופלות לי השיניים, חרדת סירוס, מה אני יכולה לעשות?
אבל בן אדם שייך למחנה מסוים והסתופף תחת גגו של אורקל ספרותי,
גפנו ותאנתו,
הוא התקשה מאוד לתקוע לתקוף ואפילו לא לאהוב. זה לא עניין של עכשיו אני לא אוהב את זה אז אני אכתוב על זה ביקורת שלילית. אם אוריאן שהוא בחור מוכשר ואני מאוד מעריך אותו יושב שנים תחת יושב שנים במחנה ספרותי מסוים, הוא יתקשה מאוד בעצמו לא לאהוב את היצירות הספרותיות שהמחנה הזה מייצר.
רגע, זה נכון, אני לא יכולה להכחיש את זה, אתה אומר כאן משהו מאוד נכון, גם באופן טבעי אנחנו הרבה פעמים חושבים שמאמצים איזה דעה שהיא הדעה שלנו, אבל בעצם היא מאוד מתאימה למחנה שלנו, כי זה מאוד קשה לצאת נגדו. טוב, האמת שזה ממש מדחדך כל הדיון הזה. אז אני מציעה שאנחנו נעבור
למשהו קליל יותר. אל תהי מדוכדכת, אני אתן לך לחם ושעשועים, כמו שבני ציפר אולי יואב. שלום לרונה שפייזמן, מבקרת... איך נקרא למבקרת הזאת?
מבקרת הלחם השעשועים שלה? לחם ושעשועים?
מבקרת הספרים שאני ואת לא קוראים.
אל תגיד את זה. נקרא לה המבקרת הרומנטית והלא צינית שלנו.
בסדר.
בניגוד אליך, כן?
נסביר למאזינים שרונה קוראת עבורנו ספרים ששייכים לז'אנרים שהשדה הספרותי נוטה קצת להתעלם מהם, בניגוד לקהל הרחב שדווקא אוהב אותם. רונה, אהלן.
היי.
היי רונה.
אהלן מאיה.
מה קראת השבוע? סמכי אותנו כי עד עכשיו.
וואי, דיברנו על דברים מבאסים, היה קשה, פוליטיקה וזה, וואו.
אוי, אין לי משהו טוב להגיד, אני מתארת.
אבל מה קראת? ספרי, ספרי.
טוב, אז קראתי את המדריך לשוברת הלבבות.
של מי כתב?
של אורלי קראוטוויילר.
אוקיי.
באיזה הוצאה זה יצא?
זה של ידיעות אחרונות.
נהדר.
אוקיי, מה הולך שם?
מה קורה בספר?
טוב, קודם כל אני רוצה להודות לכם ששלחתם אותי לקרוא את הספר הזה שהעביר לי את סוף שבוע אחד הטראומטי. באמת לא נעים לי להגיד שזה הספר הכי גרוע שקראתי עד היום.
מה אתה אומר?
אני קראתי את כל דמדומים, נהניתי, את הראשון קראתי פעמיים. אוקיי. עם מי אתם מדברים?
על מה הספר בעצם?
מה קורה שם? כן.
אני אתחיל מהעטיפה טוב, כי אני כאילו קצת מעצבת.
אוקיי.
לא קצת, את מאוד מעצבת.
אני מאוד מעצבת, כן. העטיפה מבטיחה, זאת אומרת, יש דמות נערה אדמונית עם סמלה מתנפנפת על הזה, בטריינסקוור, אתה ישר חושב סקס בעיר הגדולה, שזה סבבה.
נכון.
ואז אתה פותח את הספר.
ואז אתה פותח, וכאילו... לא הייתה, ציפיתי שיהיה כתיבה, דמויות, כאילו משהו, זה לא היה, אבל היה המון המון עלילה. יש בספר עלילה לשלושה ספרים, והמעבר ביניהם הוא מאוד 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 מהיר. אבל אני עושה ספוילרים, אז מי שרוצה לקרוא, כאילו...
אז מי שמתכוון עכשיו לרכוש את הספר הזה, שיפסיק להאזין, כן.
לא, אולי יש אנשים שאהבו את זה, תראה, אני לא יודעת.
בוודאי.
יסמין, או ג'זמין, כי זה תלוי באיזה שלב בעלילה אנחנו פונים אליה, היא חוזרת לניו יורק אחרי שירות צבאי מאתגר בצבא הישראלי בתור תצפיתנית ברמת הגולן. יש לה אמא אמריקאית ואבא גנרל ישראלי. אנחנו מגלים שבצבא הישראלי הירחיים שלנו גדלות, עד כאן נכון, ואנחנו פשוט שמים בושבגים, שזה גם נכון.
גם נכון, גם נכון, עד כה.
ספרות ריאליסטית.
תחקיר מעמיק.
הספר הוא קצת היסטוריה, אתם תראו את זה אחר כך גם. היא חוזרת לניו יורק, היא מתאחדת עם אמא שלה, שכנראה היא דמות מהממת ונחמדה, פסיכולוגית, ולחיקן של שלוש חברותיה, תמיד בנות הרי, אנחנו תמיד בחבורות של ארבע, כאילו, קרי סמנטה, שרלוט נירה.
זהו, רציתי להגיד, זה התחלה באמת של...
סופיה, תמיד כאילו, ארבע.
זה צריך איזון, ברור.
כן. עכשיו, כל הבנות, יש דבר חדש בעיר, יש בלוג חדש, שנקרא המדריך לשוברת הלבבות, והחברות שלה מכורות אליו, והן ממליצות לו, הם ממליצות לה לקרוא את זה, היא לא יודעים מי כותב את זה.
זה מזכיר לי איזה סדרה אמריקאית.
רגע, תני לי, אני רוצה לנחש, בסוף יסתבר שהיא כותבת את זה?
לא, לא, לא.
אוקיי.
מאיה, בשביל לנחש, את תצטרכי לקרוא את הפרק הראשון, כי אני ניחשתי באמצע הפרק הראשון.
אוקיי.
זה היה נכון.
הבנתי.
זה האמא.
זה האמא, נכון.
זה האמא?
אני לא מגלה. צריך להסביר שהיא חוזרת שבורת לב מהקצין הדושבק. ואז קוראים הדברים הבאים, אני יכולה להקריא לכם רשימת קרימיות של מה קורה?
כן, מהר.
אוקיי. התאהבות בחתיך, פגישה בישראלי, מסיבה, סוחר סמים, הפללה, FBI, מעבר דירה ללא, כמעט עונה, ניסיון רצח, התאהבות בסלב מיליונר, ניסיון רצח שני, התאהבות ביזיז הנפש, שזה מושג חשוב שחוזר על עצמו בכל
יזיז הנפש.
יזיז הנפש.
זה טוב.
טיפול מסור, גילוי מפתיע, פרידה, נסיעה לישראל, גילוי שאבא מנהל מונה להיות אלוף פיקוד דרום, מלחמה,
פגש
מרגש תחת בצברים עם יזיז הנפש, גירת מעגל עם הדושבק של הגדוד שהפך להיות הקמן הגרוע של מבצע צוק איתן, חזרה לניו יורק, גירת מעגלים,
סגירת מעגלים,
מעבר לדירה קטנה בשמעון התרסי בבאזל,
וואו.
אנחנו לא אוהבים את המגדלים החדשים.
יופי, אז יש גם משהו נגד המגדלים, זה יפה.
זה נשמע אדיר, אבל אני מבין שזה לא עבד בשבילך.
אני רוצה לקרוא לכם ציטוט היסטורי קטן.
בבקשה, בבקשה.
העם שלך זה העם האמריקאים, לא שמת לב. נכון, אבל אתה קבוצה שלי, העם היהודי, הוא ענה. שהוא היה ממש מופלא בעיניי. בדרך שבה התנער מאפר אחרי השואה, והקים לעצמו מדינה מדהימה, סימן קריאה.
וואי וואי.
אני חושב...
אכן תמונות קשות, יונית.
אני חושב שחלקים רחבים בעם יסכימו עם האמירה הזאת, אולי אפילו יעשו מן הסטיקר.
לגמרי.
זה נכון, זה נכון, כי יש עוד אחד כזה, אחרון.
כן.
רק שם, על רקע ההסתה נגד ישראל שמשתלטת על האוניברסיטה, הבנתי כמה המצב בישראל בעייתי ומסובך. ובוודאי לא ניתן לפתרון באמצעות מטה קסמים פשטני של שמאלנים קיצונים ונאיבים, כאלה שמתעלמים למשל מהעובדה שהמוסלמים מדכאים נשים ושונאים את כל מי שלא שייך לזרם הספציפי שלהם.
אז אנחנו בעצם רצינו ספרות רומן רומנטי, והגענו לספר פוליטי.
שוב ספר פוליטי.
זה בסוף נגמר בזה שהם עושים עלייה.
ברור. עם מי היא עושה עלייה? אבל יש לה בן זוג בסוף?
אני לא רוצה לגלות, אבל כאילו זה יזיז הנפש.
כמובן.
רגע, יזיז הנפש, אני מניחה שהוא יהודי, כן?
הוא יהודי, כי גם מדברים על התבוללות בספר.
הבעיה,
אני חושבת בספר, וזה באמת, שמדברים על המון המון דברים, אני לא הבנתי מי קהל היעד שלו, זאת אומרת, זה לנערות, כי זה קצת בשפה כזאת, אבל בצד שני, יש מלא איסורים לסקס בעיר הגדולה, שזה, אני לא חושבת שזה העולם השוואה של נערות. יש בסוף גם טיפים, כאילו את כל הכללים של הבלוגרית הזאת, שזה פרגני לי, יזיז הנפש, מותר ורצוי לפלרטט עם דברים חדשים, יש בסוף, בתור מוסף, זה גם ספר העצמה בעצם.
הבנתי.
וואו.
אז הספר העצמה רומנטי, ציוני.
עלילתי, ציוני, היסטורי.
אולי זה הספר עם האתוס הימני שחיפשנו כל הזמן.
נכון.
רונה.
זה ממש סגירת מעגל.
הוא לא ימני, כי יש גם ציטוט נגד מתנחלים. הוא ממש, הוא ספר...
יאיר לפיד.
כן, We Love Israel. זה הספר בעצם שאני חושבת.
רונה, תזכירי לנו מה...
שוברת הלבבות.
מועדון הלבבות השבורים.
המדריך לשוברת הלבבות. אורלי קראוס ויינר.
בהוצאת ידיעות. אם זה סוג הספרים שמדבר אליכם, רוצו מהר.
קראו והחליטו לבד.
ורכשו. רונה, תודה רבה לך. אנחנו לגמרי מחכים לספר הבא שניתן לך לקרוא.
כן, לכי לקרוא.
אני לא בטוחה כמה אני, אבל ביי.
ביי ביי. אני לא מאמין שאני קיוויתי שיהיה לנו משהו רומנטי יפה ליום האהבה, ולנטיינס, שהיום אנחנו חוגגים.
נכון, מה קנית לי?
קניתי לך את כל זה.
יום אחד כל זה יהיה שלי.
כל זה יהיה שלך. קיוויתי שיהיה לנו משהו רומנטי ועליז, ובסוף מתברר שאפילו, שזה דרך אגב, זה בניגוד, הנה קנו כחול לבן, זה בניגוד מוחלט למה שבני ציפר אומר. בני ציפר אומר, תנו לחם ושעשועים, והנה אפילו הלחם והשעשועים שלנו הם פוליטיים.
נכון, אבל אני בחיים לא אסכים איתך.
לא תסכים.
על כלום.
לא תסכים איתי. טוב, אנחנו נמשיך לא להסכים בשבוע הבא, או בהזדמנות אחרת.
נכון.
נגיד תודה לכל האנשים שמלווים אותנו.
מפיק, שלומי בנתיה, הטכנאי אופיר גל, העורכת שירי לב-ארי.
הנהדרת.
היי שירי, שזה פשוט, אין, זה זכינו בפייס.
בפייס.
ותודה לכם, ובואו עוד פעם.
ותודה לך, מה יעשה לה?
תודה לך, יובל.
היה תענוג, להתראות.